את הניסיון שלך וטוב הלב. תודה ושתהיה שבת שלום.
שבת שלום.
ועכשיו איתנו שירי, דוקטור שירי דניאל, המנהלת המקצועית של עמותת ערן. היי שירי.
היי.
מה שלומך?
אני בסדר והתחשב. את יודעת, אני תמיד אומרת שלשאול מה שלומך מרגיש הכי נורמלי ולענות הכי קשה.
נכון, וזה מביא, את יודעת, היינו עונים על אוטומט, בסדר, סבבה, דבש, שיהיה יותר טוב, נשתגע, או... ואני מוצאת שהיום אנשים באמת משתהים לפני שהם עונים, או מתחברים יותר אל הגוף ואל הנפש לפני שיוצאת התשובה, וזה מבורך, שעצרנו נכון. את האוטומט, ואנחנו באיזושהי תקשורת עם עצמנו, וזה מוביל אותי לספר שלך, עוצמת ההקשבה. וההקשבה היא גם להקשיב למישהו אחר, אבל גם בעצם להקשיב לנו. אם אנחנו לא נכון. יודעים להקשיב לנו, אז המיומנות הזאת היא להקשיב, היא בעייתית.
נכון, נכון. זה התנאי להקשבה מטיבה ולשיחה מסייעת, היכולת שלנו להתבונן פנימה ולשאול את עצמנו מה אני מרגישה ברגע הזה, מה עובר לי בראש. ומעבר לזה, מעבר לזיהוי של הרגש והמחשבה, גם לתת לו תוקף, כלומר, לקבל את מה שאני מרגישה, בלי לנסות להדוף את זה, בלי לנסות לטטא את זה. אם אני לא מסוגלת לעשות את זה עם עצמי, יהיה לי מאוד קשה לקבל רגשות ומחשבות אצל אנשים שמסביבי. ובוודאי לא להרגיע אותם.
נכון, ויש לך מה שנקרא מודל החוסן הרב מימד, ששת ערוצי ההתמודדות. את יכולה ככה לגעת בכל אחד מהערוצים האלה?
אז בעצם מודל החוסן הרב מימדי פותח על ידי פרופסור מולי לעד ואופרה ילון, והוא מדבר על שישה ערוצים של התמודדות, שהם סוג של שפה שנגישה לנו בזמן משבר, והיום למשל שאנחנו שואלים את עצמנו מה יעזור לנו להתמודד, אז שאלה שיכולה לעזור לכל אחד זה לשאול מה עזר לנו להתמודד בעבר עם תקופות קשות. עכשיו, יש אנשים שמה שעוזר להם הוא הערוץ הרגשי, כלומר להביע רגש, לשתף ברגשות, לבקש תמיכה רגשית. יש אנשים שמה שיעזור להם הוא דווקא הערוץ הקוגניטיבי, כלומר של השכל, לאסוף מידע.
אבל תראי, אני שוב, אני מנסה לא להתנתק מהמציאות שבה אנחנו נמצאים. והשבוע אנחנו ציינו 30 למלחמה הנוראית הזאת, לטבח המזעזע. ואת יודעת, שירי, אני מרגישה שבהרבה דברים המצב החמיר מההתחלה. בהתחלה זה היה סוג של הלם, ואני הולכת עם מה שאת אומרת, מה עזר לי בעבר, אני מוצאת שזה לא דומה לשום דבר. אני עושה כי שנים אני מתאמנת, ויש לי את היכולות, אבל... אז אוקיי, דיברתי רגש, והבאתי לידי ביטוי, וגם כתבתי את מה שאני מרגישה, ולמשל, אם אני הולכת על רגש ספציפי, על כעס, אני מוצאת, שירי, שהכעס הוא רק יותר ויותר מתגבר. וככל שנחשפות עוד עוולות, עוולות מדיניות, ביטחוניות, אישיות, הכעס רק הולך ומתעצם. מה אני עושה? עכשיו, בעבר, אם את אומרת, מה עזר לי בעבר? זה לא היה בעוצמה כזאת, הצלחתי לנהל את זה, זה גם לא היה, תחשבי, היום זה בכל כך הרבה זירות, שאני מדברת על זירות, אני מדברת על הזירה הדיגיטלית, אל מול מה שקורה בעולם, אל מול כמות האנשים, ואני אומרת, מה הסיכוי? אז איך אני יוצאת מהמעגל הזה כדי להרגיש יותר טוב? ועוד לא דיברתי על הורים שהילדים שלהם בחזית, והם לא מצליחים לישון, אז מה זה מה שהיה בעבר? הילד שלהם מעולם לא היה במלחמה, הילד שלהם רק התגייס. אז למה הם יכולים להשוות את זה?
נכון. קודם כל, את מעלה כמה נקודות חשובות. אחת זה שלקבל את העובדה שמה שהיה הוא לא מה שקורה ולא מה שהוא יהיה. בכלל זה... ההגדרה של אירוע טראומטי הוא קוטע את רצף החיים שלנו ומחלק אותו וקוטע את הרציפויות שלנו בחיים. ונקודת ההתחלה היא שאין לי להתבסס על המציאות שהייתה, אבל כן יש לי להתבסס. מה שלא השתנה זאת אני. מה שלא השתנה זה האנשים שמסביבי שיכולים לעבוד עבורי, לפחות חלקם, כתובת כדי להרגיע את הרגע. זה גם עוד נקודה, אני חושבת שמאוד משמעותית במה שאת אומרת, זה שאלת הציפיות. כי אם הציפייה, יש באנגלית גם הבדל בין to care ל-to cure. אם הציפייה שלי היא לתקן את המצב ולהגיע למה שהיה קודם, אז זה לא ריאלי בשלב זה. בכלל, הנושא של
אני חוסר... אני ממש לא רוצה להגיע למה שהיה קודם. מה שהיה קודם מוביל למה שיש עכשיו, אני רוצה לעתיד אחר.
נכון.
השאלה אם זה אפשרי.
והמציאות מראה שהיא אפשרית. כלומר, בניגוד לתחושה שההגדרה של חוסן שזה to bounce back, אז אנחנו יודעים שזה to bounce forward, זה להתקדם למקום אחר. ואם אנחנו מסתכלים על אירועים קשים שחווינו, אז לא רק שהתוצאה של טראומה היא לא פוסט-טראומה ברוב המקרים, אלא היא צמיחה. כל המקומות בחיים שבהם התקדמנו נבעו מאסונות שחווינו, ממשברים שעברנו, וגם כאן אנחנו צריכים להיות מאוד מציאותיים.
זה מעניין מה שאת אומרת, כי אני יודעת מהספר שלך שאחד מערוצי ההתמודדות, למשל, זה שכל. ומה שעכשיו את בעצם אמר, תראו, המידע האמיתי, אלה העובדות. רוב האנשים הם לא פוסט-טראומטיים, הם חווים טראומה והם צומחים ממנה, הם לא זה. ולפעמים עצם העובדה, הרי המוח שלנו טס על 200, ולפעמים אנחנו מניחים הנחות. ואם לרגע אנחנו מניחים את ההנחות בצד, והולכים אל המידע, ואוספים, לפעמים יש באינפורמציה הזאת משהו מרגיע, ואת אומרת, רגע, זה בעצם ההסתברות? זאת הסטטיסטיקה? אוקיי, לא ידעתי. וגם מזה אתה יכול לפעמים לשאוב איזושהי אופטימיות.
נכון, וגם עוד דברים, למשל, לאסוף מידע על סימפטומים של טראומה. אם אני לוקחת את השיחות לערן, כן, וענינו על למעלה מ-46,000 כאלה.
כן.
אז חלק מהשיחות אפשר לאפיין בשאלה מאוד פשוטה, תגידו, אני נורמלית? וספוי, זה בסדר? אז, ואם אני לומדת מה הסימפטומים של טראומה, ואני יודעת שגם סימפטומים מאוד מפחידים, גם אם אני לא מזהה את עצמי כרגע במראה, ואני שואלת מי הבן אדם הזה שהפכת עכשיו להיות, ואני מבינה שזה תגובה נורמלית למצב שהוא לא נורמלי,
כן.
אז האיסוף מידע הזה הוא משהו שיכול להיות בעל ערך. מצד שני, היום אנחנו מגיעים למצב, הזכרת קודם את העידן הדיגיטלי,
כן.
שהמידע בעצם שולט בנו ולא אנחנו במידע, למשל הסרטונים שמסתובבים, החשיפה לחדשות 24/7. אני חושבת שהדבר המרכזי זה קודם כל להבין שיש כמה ערוצים של לפעמים חלק מתאימים, לפעמים לא. אפרופו, אחד הדברים החשובים גם שאמרת קודם, זה שאם אני מאוד נסערת עכשיו, אז לעסוק יותר ברגש לא יהיה בעל ערך עבורי.
כן.
מה שיהיה בעל ערך זה דווקא להסיף, זה דווקא לעסוק כרגע בשכל או בגוף, בפעילות גופנית או בדמיון.
נכון, כל הדברים האלה באמת מופיעים בספר בעוצמת ההקשבה, שזה מתאים בעצם לכולם ובמיוחד בימים אלו. אני רוצה לפנות אלייך שאלה שהגיעה, טל, בת 42, מציינת שיש לה 3 ילדים, בני 5, 9 ו-14, כל אחד מהם שואל שאלות אחרות לגבי המצב. מה את ממליצה לכל אחד מהם? איך לתווך את הסיטואציה? האם לענות אותו דבר לכולם? איזה עצה יש לך בקצרה עבורה?
אני חושבת שהדבר הראשון, בכלל בהקשר של הורים, זה לפני שאנחנו ניגשים לדבר עם הילדים, לנסות לבדוק מה המצב הרגשי שלי עכשיו, לנסות לקבל תמיכה לעצמי כדי לעשות את השיחה במצב כמה שיותר רגוע.
כן.
זה לא אומר שאני חייבת להיות אשת ברזל, כן? כי אנחנו יודעים שזה לא המצב, והורים לפעמים נורא נלחצים שהילדים תופסים אותם נסערים.
נכון.
אז לא, זה בסדר גמור, זה טבעי שנהיה נסערים, להפך, אנחנו גם נסערים וגם מתפקדים, זה מסר חשוב. הדבר הבא זה לתווך את המצב בצורה תואמת גיל,
כן.
מילים פשוטות שמתאימות להבנה של הילד. לא צריך לספר את כל האמת, אבל גם לא צריך לשקר, לא צריך להגיד שאנחנו יוצאים עכשיו לטיול, או דברים אחרים שאני שומעת, כי ילדים בסופו של דבר נחשפים
נכון.
גם לילדים אחרים, ואז הם מאבדים אמון גם בנו, ככתובת תמיכה עבורם,
מסכימה.
ויותר גרוע בעצמם.
נכון. אני רק אגיד שאני חושבת שלפעמים עם כל אחד מהגילאים, אני פשוט שואלת, מה מפחיד אותך במצב? ואז כל אחד מבטא את הפחדים שלו, ילד קטן יכול להגיד שהוא מפחד שלא יהיה לו, שהוא עכשיו עובר למקום אחר ולא יהיה לו חברים. אנחנו חושבים שהוא מפחד מדברים אחרים, ואז אנחנו יכולים לתת מענה למשהו שבכלל לא מטריד אותו. אז מאוד חשוב להבין מה מקור השאלה, מה הפחד, מה החשש, ואז לתת את האינפורמציה שתקל עליו את אותם רגשות. זה מה שאני חושבת.
נכון, אני חושבת שזה מאוד נכון, גם הילדים רוצים לדעת איך הדברים משפיעים עליהם.
בדיוק.
לכן, אם אנחנו אומרים שכרגע יש מלחמה, ולכן אנחנו נעבור לגור עם דודה, משהו שבעצם אומר לילד מה הולך להיות, ובעיקר להעביר את המסר שאנחנו עכשיו קצת מפחדים, וזה טבעי לגמרי, אבל אנחנו נעבור את זה ביחד, יש אנשים ששומרים עלינו.
נכון, לתת תחושת ביטחון וודאות. דוקטור שירי דניאליס, המון המון תודה, ובהצלחה כמובן עם הספר עוצמת ההקשבה.
תודה לך, ואני מזמינה את כל המאזינים לא להישאר לבד ולפנות לתמיכה ל-1201 או לאתר ערן, לצ'אט, לפורום, לווטסאפ. אנחנו כאן 24/7.
את נהדרת, אתם נהדרים. תודה רבה.
תודה לך.
ועכשיו איתנו דני פרידלנדר.